מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום וברכה, בוקר טוב, יום שני בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
בוקר אור. דיוני התקציב מתנהלים בשעות האלה בממשלה, הם עשו עצירה, עוד מעט יחזרו לשם, זה אחד מהנושאים שיעסיק אותנו הבוקר, וגם העניינים הביטחוניים, צפון, דרום, נס גדול אתמול בהילולה בנתיבות, הילולה טבא בסאלי, נדבר על זה עוד מעט. מה נפתח? תקציב?
לא יודע, התקציב פחות מעניין, אתה יותר ויותר מבין הדברים שדיברנו עליהם גם בשבוע שעבר, גם אתמול, זה בערך פחות או יותר הקיצוצים, כי כמו שאמרנו, גם אני גם אתה אמרנו את זאת אתמול, מישהו צריך לשלם את המלחמה הזו, וזה כנראה האזרחים, זה לא כנראה, זה האזרחים. מאיפה ייכנס הכסף? 2 מיליארד שקלים מחברות ממשלתיות, 1.7 מיליארד שקלים ממיסוי על טבק ודלק, 120 מיליון שקלים על סעיף שאתה דיברת עליו, הלוואות במזומן, איסור הלוואות במזומן, ומעלאת המע"מ, שים לב שזה זה בעצם הסיפור של השכבות החלשות, כי דרך העלאת המע"מ יעלו מחירי המזון וכל מוצרי היסוד.
אבל מע"מ רק ב-25, בעוד שנה, לא עכשיו.
כן, אתה תמיד,
לא, אני מנסה להמתיק את הגלולה קצת.
7.2 מיליארד שקלים זה מעלאת המע"מ, שהולכים לעלות את זה מ-17% ל-18%, ו-600 מיליוני שקלים מס נשואה, שזה אומר על הרכבים החשמליים, על המכוניות החשמליות. בינתיים אנחנו שומעים שהשר איתמר בן גביר מתנגד
לתקציב. כי מקצצים לו מיליארד שקל.
כן, שר הבריאות בוסו גם הוא זוהם על כך שיש קיצוץ של כמה מאות מיליונים במערכת הבריאות.
וגם שר התקשורת זוהם, אומר נשארתי רק עם כסף ומשכורות.
כן, אבל כן, זאת מלחמה, ואת הכסף צריך להביא מאיפשהו, ומתחילים בקיצוצים ועלאות מיסים. כן,
יש
באמת?
יש לי כמה מקורות, כן. אחד מהם זה לקצץ בפנסיות התקציביות של כל הגנרלים שהביאו אותנו עד הלום.
יופי, תביא עוד שקל וחצי.
לא, זה כמה מיליארדים לטווח ארוך.
כן, ואתה צריך את הכסף בזה. עכשיו.
לא, אין בעיה. בסדר, אבל גם
אין פתרון קסם. בוא, אין פתרון קסם, לא.
להגדיל את הגירעון קצת, אומרים את זה גם שרים בממשלה. ראיתי אתמול שגדעון שר, גם הוא, אתמול התייעץ יצא איך להביא עוד קצת כסף. יש דרכים נוספות להביא כסף שהמדינה יכולה לקחת על עצמה, מהלכים כאלה ואחרים, שלא יבואו על חשבון או השירות לאזרח, או על חשבון כיסו של האזרח. וכיסו של האזרח, יש גם אזרחים שמרוויחים פה מיליונים, העשירים, בנקים, לוקחים מהבנקים עוד איזה מיליארד שקל באיזשהו מס, אבל
כן, העלו את המס, נו, כן, לבנקים.
וצריך היה לעלות להם את זה עוד יותר, אחרי הרווחים המטורפים
שמסתם. בצער, כל הדברים שאתה מדבר עליהם, וגם מה שגדעון שר אמר, ואחרים,
כולם יודעים.
זה פתרונות קוסמטיים, אין פתרון קסם לסיפור הזה, צריך לממן את המלחמה הזו. אבל עכשיו עזוב רגע את התקציב, התקציב יעבור, מי שבמתח, התקציב יעבור וזה סתם, כאילו כל הדיונים האלה, אני קורא לזה דיוני סרק עכשיו. כן צריך לדבר על הקולות שאנחנו שומעים יותר ויותר, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, אבל הנה גם הבוקר הזה, על כך שיש שרים גם בתוך הקבינט, גם בתוך הממשלה, אלו שהצטרפו לממשלה, לממשלת החירום, שקוראים בעצם להפסקת המלחמה ולניהול מסע ומתן עם חמאס על כל החטופים. וכאן צריך לומר, רוב גדול בציבור נגד הפסקת המלחמה. רוב גדול מאוד מאוד בציבור.
רוצה נתון?
כשאני מדבר, כן.
רוצה נתון על זה?
תתן נתון,
אתמול, כן. אתמול פרסם שלמה פילבר סקר מקיף של בכל מיני נושאים בערוץ 14, גם על מנדטים. שאגב, בתמונת המנדטים אצלו 54 מנדטים לגוש הימין.
לא, 56 מנדטים לגוש הימין.
כן, נכון, סליחה, 56 גם לגוש השמאל, 56, כן. תקו כזה.
אז רק ילך ויעלה לגוש הימין, הלאה.
מן הסתם. אז הוא שאל שם שאלה, מה צריכה ישראל לעשות כדי להחזיר את החטופים הביתה? ונדמתי, התקשורת מפמפמת לנו פה בלי סוף. התקשורת הלא אחראית כמובן, לא אנחנו. שצריך להפסיק את המלחמה, לנהל מסע ומתן להפסקת המלחמה. ואומרים זה כל הגנרלים שלפני שתי דקות
יותר מזה, הזכרתי. אחד הפרשנים בעיתון הארץ בסוף השבוע כתב שצריך להניף דגל לבן מול חמאס. אתה מבין את האבסורד? דגל לבן מול חמאס. פשוט לא יאומן. נו, כן, תמשיך.
כן, אז תוצאות הסקר הן כדי להעלן. 11% סבורים שצריך להפסיק את הלחימה ולנהל מסע ומתן. זה כל אלה שתומכים בהפסקת המלחמה. עוד 49% סבורים שצריכים להמשיך במלחמה ולנהל מסע ומתן, ועוד 39% סבורים שצריכים להמשיך במלחמה עד להשמדת חמאס. כלומר, 87% בעד להמשיך את המלחמה, או 87% מהציבור בישראל, ימין, שמאל, כולם, נגד העמדה הזו של להפסיק את המלחמה ולנהל מסע ומתן. אגב, יש אחוז אחד שאין לו עמדה בנושא. ואז
בתקשורת המשיכו לפעמים פעמים את השטות הזו. אתה רואה את הנתונים האלה, צריך להיות אדם לא שפוי, צריך להיות אדם לא שפוי, כדי לבקש עכשיו להפסיק את המלחמה. המלחמה הזו צריכה להימשך עד ש, כמו שאמר נתניהו מתחילת המלחמה, וכמו שאמרו כל השרים, עד שעזה לא תהווה יותר איום על אזרחי מדינת ישראל.
העניין הוא אבל
הכאב על החטופים, בצלל, הכאב על החטופים הוא עצום, הוא גדול, ואני חושב שזה צריך להיות המטרה הראשית, אבל לא ייתכן שבגלל קולות כאלו ואחרים יפסיקו עכשיו את המלחמה ותשעה מיליון בני אדם יהפכו להיות החטופים השבועים של הקריזות של המטורף הזה יחיא סינואר. את המלחמה הזאת צריכים להמשיך עד לניצחון ועד למיטוט החמאס לחלוטין, בלי סיפורים, לא שננסה לשכנע את עצמנו שניצחנו, לא שיבואו ויתחילו לספר לנו סיפורים ששולטים פה ושולטים שם, אלא פשוט שהעולם יראה שישראל ניצחה את חמאס, נקודה.
מסכים לגמרי, אבל יש כאלה שלא חושבים ככה, ובהפקרות מוחלטת
שייכים למיעוט של המיעוט
בדיוק, ונותנים לנסראללה וליחיא סינואר, לשני המנובלים האלה כוח להמשיך את המלחמה שלהם, כאילו כלום לא קורה פה ולא קרה פה ולא יקרה פה, אבל בעזרת השם כל האלה שעושים את הנזק הזה, איך נגדיר את זה? לא יצליחו
בעזרת השם. אתמול בצפון שני הרוגים בצפון, מירי של איזה ארגון, לא יודע, לא, זה לא משנה, זה בא מלבנון.
אמא ובנה.
אתה יודע, והייתה מין ציפייה שימחקו כפרים שלמים שם בלבנון על הדבר הזה, על הסיפור הזה, זה לא קרה.
כנראה שזה לא הקו האדום שמדברים עליו.
כן, זה לא קרה, אבל זה רק מסביר לך למה תושבי הצפון לא יכולים לחזור על סמך הבטחות כאלו ואחרות של גורמים במערכת הביטחון, שגורמים בתוך הממשלה, שהנה טיפלנו בעניין הזה ומנענו וזה לא יקרה יותר. אתמול שילמנו בשני הרוגים, שזה דבר נורא נורא, והיום זה שני הרוגים אזרחים
שהיו בבית, שהיו בבית, ירי נונטט לבית שלהם. זה ממחיש עד כמה מסוכן לחזור, ועד כמה צודקים שם התושבים. אין אפשרות לחזור, אין סיבה לחזור, אין אפשרות לחזור. אנשים רוצים לחיות, לא רוצים להיות במטווח.
כן, ומצד שני, מה שנדרש זה בעצם מלחמה עם חיזבאללה, וכולם מבינים שמלחמה עם חיזבאללה זה משחק אחר לחלוטין, אז
דוחים את הקץ.
כן, דוחים את הקץ, אנחנו לא מקנים במקבלי ההחלטות בישראל, אבל כן מבינים את תושבי הצפון שלא רוצים לחזור הביתה עד שהסיפור הזה של חיזבאללה לא בא על פתרון, לא בהבטחות, אלא פתרון ממש מעשי בשטח.
טוב, הזכרת קודם את הנושא של להמשיך מלחמה או לא, יש גם בתוך הקבינט, קבינט המצומצם, קבינט המלחמה, אני מבין לא מעט ויכוחים בעניין הזה בין חברי הקבינט, מה הדרך הנכונה לעשות כרגע כדי להביא לשחרור עוד חטופים. השם יעזור שקבלו את העצות הנכונות, לדעת מה לעשות, זה לא פשוט, לא היינו רוצים להתחלף איתם, אני חושב. כותרות?
כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
שמעון קליין בחדר החדשות, בוקר טוב, שלום וברכה.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב דוד. כוחות צהל ממשיכים לתמרן בחאן יונס שבדרום הרצועה, כאשר במהלך הלילה חיל האוויר תקף מטרות רבות של ארגון הטרור חמאס. נמשכת הלוחמה הפסיכולוגית של חמאס, הארגון פרסם אמש סרטון ובו תיעוד של החטופים נועה ארגמני, איתי סבירסקי ויוסי שרעבי. דובר צהל, תת-אלוף דניאל אגרי, הבהיר אמש, משימת השבת החטופים היא המצפן שלנו, אנו פועלים בכל דרך להשבתם. הממשלה צפויה להתכנס הבוקר להצבעות בעניין אישור התקציב המעודכן לשנת 2024, זאת לאחר לילה של דיונים ומסע ומתן בין השרים. ככל הנראה, המחנה הממלכתי ועוצמה יהודית יצביעו נגד התקציב בעקבות ניסיון של השר סמוטריץ' לקצץ כמיליארד שקלים בתקציב הביטחון של המשטרה. כוחות הביטחון פעלו הלילה למעצר מחבלים מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון, במהלכן נהרסו בתי מחבלים. במסגרת הפעילות התפתחו חילופי אש בין הכוחות למחבלים, בחסדי שמיים אין נפגעים לכוחות צהל. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע שהצליח לירי טיל בליסטי ששוגר על ידי המורדים החות'ים לעבר ספינת מלחמה אמריקנית. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות בצפון הארץ ובמרכזה, צפוי גשם מקומי ברובו קל. אלה הכותרות.
תודה שמעון, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופר הטכנאי. מתחילים. שמונה ועשרה עכשיו, אנחנו נפתח כרגיל עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום קובי.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
בוא נסכם, אולי אנחנו לא יודעים, אבל בוא נסכם שלא קרה לילה כלום.
כן, ברוך השם. כן, נקודה שאלה נכונה, אתמול שני הרוגים בגבול ישראל-לבנון, הלילה. כן, תשמע, יש נפגעים פצועים, אבל זה התרגלנו לצערנו.
שגרה לצערנו, כן.
נכון, אבל כן, אם אתם שואלים באשר להרוגים אמש אתמול ברצועת עזה, לא היו הרוגים בפעילות צהל ברצועת עזה, פעילות שנמשכת כל העת, אי אפשר להכחיש אותה גם בחלק של מחלות המרכז, גם בחלק של חאן יונס. שוב, זה נעלם מעיני הציבור, וצהל גם מסתכל קדימה לכיוון רפיח, אתמול שורה של דיונים. ותשמעו, דוד וצלל, הגענו הבוקר הזה בה' בשבט תפשין פ"ד לנקודת צומת, שאנחנו צריכים להחליט. נתניהו כבר ניתב, צריכים לקבל החלטות. אני מדבר עם שורה של גורמים ביטחוניים, בכירים. וישנם שם חילוקי דעות, גם מצד אחד גלנט, אייזנקוט וגנץ, שאומרים שזה צריך ללכת להחלטות עכשיו, החלטות בהירות שיעבירו לציבור לאן פנינו. לא בטוח שאפשר להמשיך במסגרת הזאת של שני הקווים המקבילים, גם חטופים וגם המשך פירוק החמאס.
אז מה כן?
מה כן? להחליט לאן אנחנו רוצים ללכת בשלב הזה של התקופה.
כן, אבל קובי, בוא נשים את זה רגע על השולחן. כולם, כל הקולות הללו שאתה מדבר עליהם שקורים בתוך הקבינט המצומצם, קבינט המלחמה, להחליט. אתה יכול להחליט, ישראל יכולה להחליט בינה לבין עצמה מה שהיא רוצה. חמאס מבחינתו אומר, עד שהמלחמה לא נפסקת, קודם כל הפסקת אש מוחלטת, ורק אז מתחילים מסע ומתן. כלומר, ישראל בינתיים, גם הפרשנים, גם השרים שרוצים הפסקת מלחמה, מדברת בינה לבין עצמה. החמאס לא עובד אצלנו.
זה חצי נכון, בגלל שמה שאתה שומע זה את הדברים של מסע ומתן, כמו כל אחד. כל אחד שומר לעצמו את הקלפים שלו. זה לא הדבר המדויק. השאלה עם צהל, וצהל עם בראשותו של הרמטכ"ל, אומרים אנחנו רוצים להמשיך להילחם, זה הזמן שלנו, אנחנו קשלנו, אנחנו חייבים להביא את הביטחון הזה, צבא הגנה לישראל, צריכים להמשיך אותו בעוצמה רבה. זה הכיוון עכשיו.
כן, אבל המטרה של הלחימה היא לא היחידה. יש פה שתי מטרות למלחמה הזו. להילחם ולהשמיד ולהכריע, וגם הנושא של החטופים.
נכון, לא צריך לשמוע לדברים של החמאס. אתמול בערב גם מפרסם את שלושת החטופים, שלוש החטופים שלו עם סרטון שלו במאה הימים. זה לא בדיוק מה שהחמאס אומר, כי זה לא הדברים שאתה שומע מהצד השני. בכלל לא צריך להזין לכל דבר שנקרא בתוך, או שנשמע בתוך חדרי הדיונים. ישנם חילוקי דעות לכאן ולכאן. ההחלטה צריכה להיות, האם הולכים עכשיו בכל הכוח לכיוון רק החטופים, על כל המחירים שזה, או הולכים לשיטת הצבא, ולשיטות אחרות גם כן, שממשיכים את הלחימה כי לחץ צבאי. זאת הגזירה בתוך הדברים הללו, לא הגזרה, אלא הגזירה של הדברים הללו. האם אנחנו הולכים בכל הכוח כי רק לחץ צבאי, חזק יוביל בסופו של דבר למסע ומתן, או גישה אחרת שאומרת, שוב, אינני יודע להגיד נכון או לא נכון, אני רק משקף את הדברים שנמצאים עכשיו בקבינט, או שמה, אנחנו הולכים גם לפתרון מדיני, שהוא יותר יעיל עכשיו בסגנון הזה. שוב, כל אחד והגישה שלו, כל אחד מהאורחות שלו, זה לא רק מתמטיקה, כי זה לא פתרון חד ערכי. יש להם כאן דיונים לכאן ולכאן, כמובן כל הדברים. סוגיה שדיברת עליה ואתמול בשישום, לא שישום, שישום, בשבת, שבוע שעבר, גם איתך דוד על סוגיית רפיח פילדלפין. סוף סוף המצרים אישרו לכך שכוחות ישראלים יהיו בצד המתוגברים, יהיו בצד העזתי, וישראל אישרה למצרים לראשונה שכוחות מצרים מתוגברים, זה בהסכם השלום של 1978, הרבה לפני שנים, שכוחות מצרים מתוגברים יוכלו להישאר בחלק המצרי כדי לפקח על תנועת כלי הרכב.
תן לי להקשות עליך קצת, תן לי להקשות עליך קצת, אבל זו שאלה שהיא מתבקשת, זו שאלה שנשאלת בקרב הציבור הרחב. יש 136 חטופים שם ברצועת עזה.
נכון.
תגיד, איך יכול להיות שאפילו לא אחד מהם, אחד, אתה יודע, שניים, שלושה, משהו, כלום, איפה הם נמצאים?
זה לא דבר של קושייה. א', אנחנו הרבה יודעים, וגם כאשר אנחנו מגיעים למקומות, מסתבר שכמה דקות או שעתיים לפני כן העבירו אותם למקום אחר. אני הסברתי, דוד, שבוע שעבר, גם לך, 160 קילומטר של מנהרות ברפיח לבדה. 160 קילומטר זה אומר מתל אביב ועד ראש הנקרה וחציה שגם הדרך בחזרה.
אז מה צהל עשה שם אם יש עדיין 160 קילומטרים של מנהרות? היה או עדיין יש 160?
עדיין יש 160 קילומטרים של מנהרות, וחלקם צהל השתלט, חלקם הגדול לא השתלט, גם בחלק הצפוני, המנהרות האסטרטגיות, כן, השתלטנו על הרבה מאוד מהם, עם 9,000 הרוגים, עם 2 מתוך 5 המח"טים שנהרגו, וזה מעט מדי, עם 19 מתוך הגדודים שפורקו, וזה טוב, אבל הם הפכו להיות עכשיו לוחמת גרילה, ו-160 קילומטר כאלה, הם הכינו אותם. אתה רואה לפעמים מציאות של חיילים שמגיעים, כלומר אנחנו כתבים שנכנס לבנים לתוך המנהרות הללו, אתה רואה סימנים שהיו שם לפני יומיים, שלושה או שבוע או שעתיים, לפני כן חטופים, והם מצליחים להעביר אותם. נכון, וגם לוקחים בחשבון את הסיכונים. גם כאשר אתה יודע על קבוצה של חטופים שנמצאת במקום מסוים, הסיכון והסיכוי הוא הדבר שמעריכים אותו. האם הסיכון מעל 80%, לא ייקחו את הסיכון הזה, אם הוא מתחת לזה, כן ייקחו את הסיכון הזה. אז הרבה שורות, זה לא קושייה.
אם אני מבין מהתשובות שלך, נכון, לא, אנחנו לא צפויים לראות פתאום איזו ידיעה שצהל הצליח לחלץ כמה עשרות חטופים במכה אחת. לא, לא, זה מה שאני מצליח להבין.
לא, אתה צודק, דוד, אתה צודק, כן. אני יכול להסביר לך, אבל אני יודע, אני אעביר את כל התוכנית עליה, אבל אני יכול להסביר לך, אתה לא, אתה צודק במקרה הזה. גם הביזור שלהם וגם הפיזור שלהם מבחינת החמאס, הם לומדים אותנו גם כן, כמו שאנחנו לומדים אותם. זה כמו בלבנון עכשיו, זה מלחמת אגרופים. אתה מכניס לי בוקס, אני מכניס לך בוקס, ואני לומד כמה דוד חזק, כמה דוד בצלל חזק, איפה הוא חזק יותר, האם השרירים שלו במסת הגוף העליונה היא חזקה יותר. זה דברים שלומדים אותם. גם אנחנו מול החיזבאללה, גם אנחנו מול החמאס, לומדים אותם, עושים אותם. בדרום אנחנו עם ידינו הרבה יותר על העליונה, אבל עדיין, כן?
מלבד הנושא של החטופים. טוב,
בצלל, אתה מבין בעצם פחות או יותר את העבודה שצהל עושה עכשיו שם, שזו עבודה מאוד מאוד קשה וסיזיפית.
ואני גם יודע שלא ביום אחד יכירו את כל הסיפור הזה.
זה למצוא זבל בתוך הרימה של זבל, הרימות של זבל. זה פשוט לברור, אתה יודע, את הזבל עצמו ולמצוא עוד ועוד.
אבל אתם בוחרים מהדבר המרכזי שאמרתי עליו שצריכים לקבל החלטות. באמת צריך לקבל החלטות. לתות, לכאן או לכאן, לא משנה מי. באמת שאתה שומע את הקצינים הבכירים...
מה זה ייתן? אז שמעתי את הקצינים הבכירים מדברים על הדברים הללו, אבל מה זה ייתן אם יקבלו החלטות על היום שאחר?
להגיד לעם, אנחנו היום חשבנו שנשמיד את החמאס בחודשיים, אנחנו הולכים היום רק לעסקת החטופים, זה הדבר החשוב ביותר, או להגיד לעם, אנחנו הולכים היום רק לכיוון מיטות החמאס, זה ייקח חצי שנה, תתכונו לזה, זה בסדר.
אבל רק לעסקת החטופים, קובי, פירוש הדבר, להפסיק את האש, להפסיק את המלחמה, לצאת מרצועת עזה.
זה פירוש אחד של הדברים, לא, זה פירוש אחד של הדברים.
אין לזה שני פירושים, אני שומע את החמאס, הם מדברים בצורה מאוד מאוד ברורה, אתה יודע.
כי אתה שומע חמאס חלקי, אתה גם שומע את החמאס שחלקו ברח מבירות, אתה שומע את החמאס האחר, ישנם גם אתמול בשיחות של 504 שהעלו אותם לשידורים, אתמול בטלוויזיה, במו עיניי ראיתי, אל תגלו שאני מסתכל לפעמים על הטלוויזיה גם כן, כן אני חוטא בזה גם כן כדי ללמוד את האויב,
מה
אתה רואה מול המצלמה בחניונס, אנשים פלסטינאים, לא יודעים מהאנשים, לא מה שאני אקרא להם, פלסטינאים בח'אן יונס עומדים מול המצלמה בפנים גלויות ואומרים החמאס גוזל לנו את כל האוכל, החמאס משקר אותנו, היום הוא, השבוע הוא מחלק רק לאוהל, אוהלים...
לא יודע, משום מה אני לא קונה את כל העניין הזה, יש בודדים אולי שם שעכשיו אומרים את זה, אבל זה בודדים.
אבל גם אותם בודדים, אבל הם מייצגים משהו מהאוויר השבוע.
בקטנה.
נכון, הפחד שלהם הוא גדול.
טוב, בואו נסיים עם הנס הגדול שקרה אתמול בהילולה בנתיבות.
כן, הוא קורא שלשום, הוא קורא כבר שלשום, מסתבר שאותו סיפור של האירוע שהיה בשמחת תורה, אז במקרה הזה החמאס והג'יהאד האסלאמי שומעים היטב התקשורת הישראלית, ואמרתי לא אחת ולא שתיים, הם ניזונים על התקשורת הישראלית כולל כל חי, לא תאמינו אבל זה דברים שאני מדבר עליהם בבוא היום, ואז הם שומעים הרבה מאוד מידעים שהולכת להיות הילולה גדולה מאוד, 40 שנה, הם לא חשוב להם 40 שנה, אלא מאות אלפים שאמורים להגיע, צפויים להגיע, והם מכוונים 40 משגרי רקטות מצפון הרצועה, זה דגש חשוב.
צפון?
זה עולה לתמול מהירי הזה שהיה לכיוון אשדוד.
צפון הרצועה?
לכיוון נתיבות, מצפון הרצועה.
לא, לא סיפרת לנו כאן אין ספור פעמים שהצפון כבוש?
אמרתי שהצפון נמצא בשליטה מבצעית, ואמרתי באותה משפט, גם בבני ברק לצערנו הרב היה פיגוע לפני שנה, שנתיים, וגם בתל אביב היו וגם בירושלים, גם כאשר מדינת ישראל קיימת ועומדת על הרגליים.
רגע, תמשיך בסיפור, הם מכוונים 40 משגרים.
נכון, ואז 40 משגרים מכוונים לכיוון נתיבות, לכיוון המרחב של קברו של הציון קברו של הבבא סאלי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואז כוח של חטיבה 646, שואלי מרום נקרא להם, זה השם שלהם, מגיע להם המידע המודיעיני הזה, פושטים על המרחב הזה, ובסופו של דבר מצליחים להשמיד את מרבית הרקטות, שתיים מהם כן שוגרו במוצאי שבת, שתי רקטות שוגרו במוצאי שבת, אבל בגלל זה היה בחיפזון רב, ברוך השם זה נפל בשטחים פתוחים, אפילו לא אפילו הזקה, ולכן עם ישראל קדמת לא ידע על הנס הגדול והעצום הזה שהיה שם סביב קברו של הבבא סאלי בנתיבות.
מדהים, מדהים. טוב, זכותו של הבבא סאלי שימשיך להגן עלינו מלמעלה, על כל עם ישראל כאן, בארץ הקודש. קובי, תודה, שיהיו בשורות טובות.
תודה קובי, יום טוב.
תודה,
100,000 איש שהיו בהילולה במהלך היממה הזו, אלה שהיו במוצאי שבת.
חייב לומר לך שהמספרים, בסופו של דבר לא הגעתי לשם, אבל המספרים בהחלט מפתיעים, מדהימים. כי זה חרף המלחמה, אני חושב שזה הניצחון הגדול, אתה יודע, שלושה חודשים אחרי נתיבות, עיר שסמוכה...
שספגה
וסמוכה, ואתה יודע, מאוד קל לראות עליה, שלושה חודשים אחרי מצליחים להניע שם הילולה עם 100,000 אנשים שבאים בתוך 24 שעות, אני חושב שזה חלק מתמונת ניצחון גדולה מאוד.
בהחלט, ונס גדול לצידו. מנכ״ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
זה הזמן לספר לציבור המאזינים, שאתה מנכ״ל המשרד יהודה אבידן, כל המוח, או בעצם כל הראש מסביב ההילולה הזו של אבא בסאלי.
הפרויקטור האמיתי של ההילולה.
בואו לא נגזים, יש שר, יש פרויקטור לסיפור הזה.
כן, נכון, אבל אתה, כן, אתה דחפת לזה שתהיה הילולה.
אני יכול להגיד לך, עבדנו קשה ביחד, כולם, כל הצוות, כל המשרד, השר, כולם, אתה יודע, בכל אופן אנחנו מירושלים, ועד כפעם דרומה ולחזור, היה זה המון הנסיעות, המון עבודה, אבל בואו חשב.
ואני רוצה לשאול אותך, אחרי שאתה שומע על הנס הגדול הזה של משגרים שכוונו לעבר נתיבות.
לא, אני רוצה קצת... להכניס קצת, שאנחנו לא חושבים שאנחנו לא ידענו מהדברים, או שלא היה הערכת מצב. אני חייב לומר לך שהיה הערכת מצב מאוד מאוד רצינית בסיפור הזה, גם המשטרה, גם...
סיפור של ההילולה בכלל, או ספציפית על הסיפור הזה של משגרים שמכוונים לעבר נתיבות?
ההילולה בפרט, שום דבר לא היה, לא ידוע מה שנקרא לעם ישראל, או למערכת הביטחון, אבל היה תשומת לב של הצבא בצורה מאוד מאוד רצינית, זה חלק היה גם מהערכות.
מה כללה תשומת הלב של הצבא בצורה מאוד רצינית?
אני לא רוצה לנקוד בכל הפעולות, אבל אני רוצה לומר לך שהצבא, כל כולו, מההתחלה ועד הסוף, היה מודע לכל התראות.
אבל זהו, אז אני רוצה לשאול אותך, זה לא היה באיזשהו מקום... כן, אבל ברור שנקטו בכל הצעדים וראינו את התוצאות, ברוך השם, אבל זה לא אימור.
לא, לא, אתה לא, לא, לא ראיתם, כי התוצאות הן פעולות אחרות שנעשו בלי שום קשר. אני רוצה לומר לך שהצבא מקבל עשרות התראות כל יום, וכשיש עשרות התראות כל יום, אז לא סוגרים את המדינה ולא משביטים באותו רגע את אותו מקום שהתראה, וככה זה, ככה זה עובד כבר חודשים רבים, בלי שום קשר בדברים אחרים. ודאי וודאי שכשיש ניסיון להשביט איזשהו אירוע, ולאו דווקא זה, כמעט על כל משחקי הכדורגל יש התראות, כל פעם יש התאספות במדינה של קבוצות אנשים עושים את זה.
כן, אבל יהודה, זה לא דומה, זה לא דומה. אנחנו מדברים על ההילולה השנייה בגודלה בישראל, כן? יש את הילולת רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, ויש את הילולת הבבא סאלי. קרוב ל-100,000 איש היו שם בתוך 24 שעות, ואני מתוך הדברים שלך מבין שיש דברים שאתה לא יכול לפרט, אבל כן נערכו לכל תרחיש.
הרבה יותר מזה. אתה צריך להבין שבסופו של יום המדינה מתקיימת, יש עשרות התראות, ולא עוצרים את המדינה, וברוך השם, לא כל דבר סומכים על ניסים, בוודאי ובוודאי, אבל הייתה תשומת לב מאוד מאוד מיוחדת להילולה הזאת, והיה לנו הערכות מצב עד יום שישי בכניסת שבת של השר ושלי יחד עם כל מי שצריך, ומוצאי שבת בשעה 6:15 היה עוד הערכות מצב, ולא בכדי, אתה רואה ברוך השם ש...
אתה עודכנת בזמן אמת שהותקפו אותן משגרים? אותם משגרים?
היינו שם, מה זאת אומרת?
לא, עד היית. היית בעזה? לא היית בעזה כש...
לא, לא. לא חשבתי שאתה מדבר על הנפילה.
הנפילות שהיו מוצא שבת, כן, לא התכוונתי לזה. התכוונתי לעובדה שמצאו משגרים שכוונו לעבר נתיבות עם 40 רקטות מכוונים.
לא, זה לא היה בדיוק ככה. זה לא היה. לא היה, אבל היה פרויות
חלוקים. לא היה. קובי סיפר שתפסו והשמידו.
אז אני בסדר, אני לא רוצה לזכח עם אף כתב, ואני אומר לך שהיה פעולות שנעשו גם ברצועת עזה וגם במקומות אחרים, בדרום רצועת עזה וגם בצפון רצועת עזה, וידענו על זה, הותקנו כל הזמן מה מערכת הביטחון עושה, וברוך השם.
תגיד, והשעה שבה היו הכי הרבה אנשים בנתיבות, אתה יכול לספר לנו מתי?
אני חושב שזה משהו כמו, אם אתה שואל אותי, בין 9:30 לשעה 1 או 1:30, זה היה שעות מאוד מאוד
בלילה, במוצאי שבת.
כן, במוצאי שבת, שעות מטורפות, באמת עם המון דוחק, המון קושי, אלפי אנשים צובעים מצד אחד, מצד שני אנשים גם לא ידעו למה הם עולים כל כך הרבה בפרקים, והיה פרקים גדולים, חלק מהערכות זה היה לצערנו גם לעמוד בפרקים, כי אנחנו לא היינו עומדים בפקקים, לא היינו יכולים לעמוד בתנאי ההילולה, שעשו יותר מ-15,000 איש. ולכן היה איזשהו מטרה קצת לעכב קצת האנשים מלהגיע למקום, כדי שאם כן יספיקו אנשים לצאת מהמקום.
לכן היו פקקי תנועה גם.
בוודאי.
לווסת את הכניסה לציון עצמו.
כדי לווסת את הכניסה לציון עצמו, כי ברגע שאנחנו מציינים במגבלות של יותר מ-15,000 איש, לכן הם צריכים לשמור כל הזמן על המספר הזה, וכל הזמן לשמור על הערכות, נכון, אנשים קצת נאלצו לעמוד שעה וחצי אפילו בפקקים.
אבל לא היה רגע שאמרת לעצמך, לקחנו סיכון גדול מדי, או אמרת לעצמך, אני, זכותו של בבא סאלי, מעל הכל, בזכותו הכל יעבור בשלום.
קודם כל, הם סומכים על הניסים, וזה לא קשור, אנחנו, זכות בבא סאלי, ודאי שהיא מגינה, ודאי שהיא שומרת על עם ישראל, אבל אנחנו לא... יכולים לסמוך על ניסים לגדול כזה. אני רוצה לומר לך שבאמת השר באמת קיין באמת המון המון דיונים בנושא הזה עם הדרגים הגבוהים ביותר במדינה של מערכת הביטחון. הם בעצם מנחים אותנו קיום בקיום של אירוע הוא קשור אך ורק לצבא. המשטרה למרות זאת עשתה הערכות מצב איתנו גם כן כדי לדעת איך להתמודד עם הציבור חד שלא נהיה זקה, מה הציבור עושה ואיך הוא עושה, וכל הדיונים האלה עשינו אותם פעם אחר פעם אחר פעם, יום חמישי אצל השר ביטחון פנים, ויום שישי בבוקר, יום שישי בשעה אחר הצהריים, ומוצאי שבת, וברוך השם.
היו אנשים בקרב, יהודה אבידן, היו אנשים בקרב מקבלי החלטות שכן התנגדו לקיומה של ההילולה במתכונת הזו?
אפילו לא פעם אחת, היה התלבטויות, אני לא יכול למחשה לו, היה התלבטויות. אבל זה לא הגיע למצב שמישהו בא אומר לך, תשמע, אני לא מקיים, אתה אומר, אני מקיים, ואתה עולה למעלה ומתחיל להריב ומקבל החלטה. לא. היה התלבטויות בנושא הזה, מה עושים, מה לא עושים, אבל הצבא התעקש שלא שוברים את השגרה בנושא הזה, אין שום סיבה לתת לחמאס עוד תמונת ניצחון, וזה לא דבר שאתה לא היה עובר, היה עובר חלק, חלק בציבור. כן. אירוע דבר כזה זה אירוע לבטל דבר כזה, דבר מאוד קיצוני, ולכן לא הסכימו, ואני חושב שבצדק, כי הפעולות שננקטו הם באמת היו בהחלט מספקות, וסיפקו מאוד את מערכת הביטחון, ככה שהם התעקשו שהאירוע צריך להתקיים, ואין שום סיבה לבטל אותו.
טוב, יהודה, כולך מאוד חסר לנו בפרשנות מדי פעם, מתי אתה חוזר אלינו לפרשן, מתי יהיה מותר לך?
ככה אתה מפטר אותו?
אתה שואל מתי אני מסיים את תפקידי.
ככה הוא מפטר אותך בשידור חי, מתי אתה מתפטר?
רציתי לומר שאנשים מתגעגעים מאוד לפרשנויות שלך.
מאוד מאוד.
יהודה אבידן.
אנחנו עובדים קשה בכל מקרה, זה לא משנה איזה... או שאנחנו פרשנים איתם מסתדר, שנותנים לכם לפרשן אותנו, זה בסדר.
אני אגיד משהו על זה. ביום שיהודה יפרוש מתפקידו עוד כמה שנים, לא יודע מתי, בינתיים תמשיך להצליח, אני בטוח שתבוא עם תובנות אחרות מאלה שהיו לך בעבר, כי מי שהיה שם, בדיוק, בדיוק, בהרבה תחומים ודברים. אז רק בשביל זה היה שווה לשלוח אותך לכמה שנים, לקלות של
השיט. אם חסר לי הפרשניות, זה לדעת היום ממקום שמקבל החלטות, כמה אנחנו לא יודעים. וזה מאוד חסר לי לספר את זה עכשיו לעם ישראל כל יום וכל פעם לא בשידור ואגיד לכם כאלה אתם לא יודעים כאלה כן כאלה לא בסדר אין מה לעשות
שמה שמקבלי החלטות לא יודעים הכל?
לא להפך לא, הוא אומר שאתם לא יודעים
אנחנו לא יודעים מה הם יודעים
אנחנו אומרים את זה כל הזמן אנחנו מסייגים את זה
קל לתקוף וקל לומר וכשאתה רואה אתה נמצא במקום שאתה נמצא בו אתה מבין איך הדברים נראים אחרת לגמרי
פרשן שיודע לומר את הדבר הזה במלוא הצניעות, לא הכל אני יודע, אני יודע, יותר יעריך אותו. אבל אלה שיודעים הכל...
הבעיה שרוב הפרשנים לא אומרים את זה. יהודה אבידן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, על הנס הגדול להילולת הבבא סאלי, ועל כך שהיא עברה בשלום. תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה וכל טוב.
שזכותו של בבא סאלי, תמשיך לעמוד לכולנו בעזרת השם, בזכות התפילות. תחשוב, 100,000 איש שמתפללים אצל בבא סאלי בתקופה הזו, ברור שזה, בטוח לי שזה יעשה דברים גדולים בשמיים. טוב, דקה וחצי פרסמות חוזרים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו תקציב המדינה, שעוד לא אושר בממשלה, היה דיונים אתמול והלילה, כל הלילה, הלכו השרים קצת לישון ועוד מעט יקומו להצבעות. איך זה ייגמר? ייגמר ברוב, אבל מן הסתם לא כולם יתמכו.
אמרתי, אין דרמה גדולה סביב הדבר הזה, אבל בכל זאת, צריך לעסוק בזה, צריך לדבר על זה, זה חשוב, זה מעניין.
יש דרמה קטנה. איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אין דרמה גדולה?
מה, אין דרמה גדולה, כי בסוף התקציב כנראה יעבור, טובה מול חברי הקואליציה, מול שרי הממשלה למעשה, לאחר מכן מול חברי הקואליציה, וננסה להעביר את זה, אבל ברור שכולם לא מרוצים, מי יותר ומי פחות, יש כאלה שתצטרו...
כשכולם לא מרוצים, זה אומר שזה עובר.
נכון, זה אומר שזה... גם אם יצביעו נגד, כמו שאומר כעת בן גביר, מאיים שהוא ושרי מפלגתו יצביעו נגד בשביל העובדה שקיצצו בתקציב המשטרה, הוא אומר, לא יכול להיות שאחרי השבעה באוקטובר עדיין לא מבינים את החשיבות של המשטרה, ואת העובדה שצריך להעניק תקציבים גדולים יותר, כדי למנוע מאותם מחבלים להגיע לתל אביב בשביעי באוקטובר. ולכן אני אומר, האימותים, כמו שאמרתם, יכולים להימשך, עדיין יכול להיות שידחו את ההצבעה שאמורה להתקיים עוד מעט, כדי לנסות ולמצות את המסע ומתן, אבל יכול להיות שגם ההצבעה תתקיים, וכמו שאמרתי, רוב מובטח כבר כרגע לאישור התקציב הזה בממשלה, ולאחר מכן הוא יעבור כמובן לכנסת, שם יצביעו עליו גם כן, ושם צריך לראות...
בוא נספור רגע אצבעות, למה רוב מובטח כרגע בממשלה לתקציב, כשגדעון סער גם מתנגד, ואיתמר בן גביר מתנגד? אוקיי.
קודם כל שרי הליכוד יש לנו רוב, ואם אנחנו מוסיפים עליהם את סמוטריץ' ושרי שס, שכמובן שם יש פחות מסע ומתן, הכל מתנהל מול יושב ראש השר ידרי, וזהו פחות, אתה יודע, גולדקנופ גם לא שמענו ממנו שהוא מתנגד בשלב הזה, גם לא מהחברים האחרים. כרגע, נכון לעכשיו, מחברי הקואליציה, בן גביר זה...
יחיד שעשה...
היחיד שצריך לטפל, להוסיף לו פה משהו ושם משהו, כדי שהעסק יסתדר. כמובן, דרך אגב, מתחת לפני השטח יש כמובן מאבקים פוליטיים עזים יותר ממה שאני מתאר. מקורביו של בן גביר טוענים שהסיבה שסמוטריץ' לא מפרגן, לא נקרא לזה ככה, היא כמובן בגלל שמתחרים על אותם קולות, ובן גביר מזנק בסקרים לעומת סמוטריץ' שמתרסק, ולכן סמוטריץ' רוצה לקצץ בתקציבים ובכוח בעצם שנמצא בידיים של בן גביר משיקולים פוליטיים.
טוב, לא בטוח שזה מה שיעזור לסמוטריץ' מול בן גביר. לא בטוח.
נכון, אבל תשמע, כולם רוצים להסתדר, זה בסוף מה שאנחנו...
תגיד, כל שרי המחנה הממלכתי הולכים להתנגד, או שרק גדעון סער שמענו אותו?
כרגע אני חושב שרק גדעון סער, אני לא שמעתי עדיין מבני גנץ אמירה בעניין הזה. אבל אני מניח שהוא התייחס אליה היום גם כן בישיבות עשייה.
טוב, נמשיך לעקוב ונחכה בחיליון עיניים מה יחליט שרי הממשלה על התקציב שיפגע בכיס של כולנו. בצלאל
צוחק איתכם, הוא לא באמת מתכוון לחכות בחיליון עיניים.
מה הם יעשו לכיס שלנו ואיפה ייקחו לנו יותר ואיפה זה. טוב, אבל זה מלחמה וצריך להבין את זה. טוב, מספיק, הסתפקנו, מספיק לדבר על התקציב, דוד?
כן, נראה לי, לא יודע, אלא אם כן איתי רוצה לומר מילה אחת או שתיים על המתיחות בין שר הביטחון לראש הממשלה נתניהו.
מה יש לומר, תשמע, אתה יודע, אנחנו רואים את זה...
לא יודע, נראה לי קצת תלוש ששני אנשים שמנהלים את המלחמה הזאת לא מדברים ביניהם, ככה לפחות לפי הפרסומים.
אנחנו כבר מתחילת המלחמה רואים את העניין הזה בין ראש הממשלה לבין שר הביטחון שלו יואב גלנט, והפעם האחרונה כמו שראינו זה היה סיפור עם העוזר שלו, ראש המטה שלו, כן ייכנס, לא ייכנס, מי יכול להיכנס לישיבת קבינט. ברור לכולם שהעניינים פה הם פוליטיים, וגלנט מסתכל על היום שאחרי ומנסה למצב את עצמו. גם אגב בתפיסה הביטחונית אנחנו כן רואים שהוא נמצא יחד עם ראש הממשלה באותה דעה, כלומר זה לא שאלה של שיקולים ביטחוניים, של חילוקי דעות מה צריך לעשות, אלא יותר שיקולי אגו, מי צריך לשלוט, מי צריך יותר לקבל החלטות, האם מותר לו להיפגש עם ראשי זרועות הביטחון לבד או לא, וכו' וכו'. כמובן שהיחסים ביניהם לא טובים, ונקווה שזה לא יזיק למלחמה בכלל, כי הדבר הזה כמובן גורר הדלפות. אתם ראיתם מיד כשראש המטה שלו לא נכנס, 4 דקות אחרי זה ראינו את הידיעה הזאת בחדשות, בכלי התקשורת, מה שאומר שכולם רצים להדליף, זה כמובן יכול להזיק גם למלחמה וגם נזקים נוספים וכל מיני רבדים.
איתי, שיהיו בשורות טובות, בוקר טוב, תודה לך.
אמן.
תודה איתי.
חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד עכשיו איתנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אני די מתחבר למה ש... לסוף השיחה שלכם.
למה?
על העניין הזה בין שר הביטחון לראש הממשלה. אני העליתי את הנושא הזה בשבוע שעבר בישיבת השיעה שלנו.
ושמה? מה אתה חושב על זה?
תראה, בעניין הזה אני שאלתי פשוט את שר הביטחון, ששוב, אני אחד שעזרתי לו הרבה מאוד בשנים האחרונות, ואני מאוד מוכיר אותו, ואני די סומך על דרך ניהולו את המלחמה, אבל אמרתי לו דבר מאוד פשוט. אתה שר הביטחון מטעם הליכוד, נבחרת על ידי הליכוד, ואתה תחת ראש ממשלה של הליכוד. לא יכול להיות שכאשר יוצאות, יש מסיבות עיתונאים או הודעות התקשורת, אתה לא תתייצב יחד עם ראש הממשלה. זה מאוד פשוט. זה פשוט, זה, אתה יודע, זה
די... כי מה התחושה שלך? התחושה שלך ששר הביטחון לא ממש הליכוד בתקופה הזו?
לא. אני חושב שאנחנו צריכים להפגין יותר אחדות בינינו, בתוכנו. אנחנו כל הזמן משדרים את זה שצריכים להיות מאוחדים, זה אומר גם בעניינים הפוליטיים.
כן, אבל חבר הכנסת שקלים, אולי לשר הביטחון יואב גלנט, אבל חבר הכנסת שקלים, אולי לשר הביטחון יואב גלנט, ברמה הפוליטית יש תוכניות אחרות ליום שאחרי.
אז מי שעכשיו עושה פוליטיקה על חשבון חיילי צה"ל שנלחמים, ולצערנו גם לאף נהרגים ונפגעים, אז זה חמור מאוד. אנחנו עכשיו צריכים להתעסק 100% באיך אנחנו מנצחים את המלחמה הארורה הזאת. ואנחנו הגיע הזמן שאנחנו באמת נהיה ביחד כל הזמן, להיות ביחד, וזה מה שאני ביקשתי משר הביטחון. זה דבר שהוא אלמנטרי.
ומה הוא ענה לך?
ואחר כך אומרים, הוא אמר ששיתוף הפעולה ביניהם הוא מצוין וכולי. אתה יודע מה? אני מאמין לו, ואני כן רואה את זה שהם באמת, כמו שגם אתם אמרתם, רואים פחות או יותר עין בעין את הנושא של מטרות המלחמה. אבל אני חושב שזה כן משדר אחדות כאשר מתייצבים יחד, וכאשר רוצות כל מיני או הדלפות או אירועים של חיכוכים על בסיס של אגו, זה לא תורם וחבל.
טוב, אם כבר הזכרנו את הממשלה ואת החיכוכים, ביום שאחרי המלחמה זה יקרה מתישהו, לא בטוח שהממשלה תישאר בהרכב הנוכחי, ודאי לא עם המחנה הממלכתי. צריך לחזור לקונספט של ה-64 מנדטים של הימין, או לשנות את הרכב הממשלה עם עוד אפיקים ממפלגות אחרות, או אולי בחירות.
או אולי ללכת לבחירות, כן.
אני אמרתי גם בכמה הזדמנות, ואני גם מאוד פועל בכך אפילו בימים האלה לצירוף של ישראל ביתנו לממשלה. אני חושב שזה חשוב מאוד שאנחנו נבין חזית אחידה. ויחד עם זאת, הבסיס הוא קודם כל באמת הממשלת ה-64, כי זה מה שאנחנו התחייבנו לעם לפני כשנה. ואני מקווה מאוד שיהיו עוד כאלה שיבואו ויצטרפו. אני מאוד מקווה שגם המחנה הממלכתי על כל חלקיו יישאר. לא נראה לי שכולם יישארו, כי שוב, בסוף זה עניינים פוליטיים שכל אחד מחשב את הקלקולציה שלו מבחינת כנראה
ואם אביגדור ליברמן, הזכרת את ישראל ביתנו, אם אביגדור ליברמן יאמר, אני מוכן בתנאי שאני שר הביטחון, אתה בעד להחליף אותו ביואב גלנט?
בואו קודם כל שנראה שהוא רציני ואז נדבר. בינתיים זה נראה שהוא רק שהוא לא רציני, שהוא משחק. כי אני גם דיברתי איתו, לא נראה לי שהוא ב-100% רוצה להצטרף, וחבל. הוא אומר, אני מוכן לקבל, אני רוצה לקבל, אם יתנו לי, לא, רגע, הוא אומר, אני יתנו לי את המקום שלי בקבינט, ואני אבל אני גם רוצה להפיל את נתניהו. אז תחליט, ולא יכול ללכת עם ולהרגיש בלי. תחליט, או זה או זה.
צריך לומר משהו, אתה אומר שאתה עדיין מקווה שישראל ביתנו ואביגדור ליברמן יצטרפו לממשלה, אבל מה שלא נעשה בתחילת המלחמה וגם לא בעיצומה של המלחמה, כנראה שגם לא יקרה עכשיו, לא?
בפוליטיקה הישראלית אף פעם אי אפשר לדעת מה קורה, ואני שוב, זה תמיד מחזיר אותי לנאום הבכורה שלי, שהרעה החולה שלנו כאן זה שיטת הבחירות הקלוקלת שלנו. ובשיטת בחירות הגרועה הזו, זה תמיד מוביל למצב של חוסר יציבות, ואז בחוסר יציבות שלטונית, ובחוסר יציבות השלטונית הזו, אז אנחנו כל הזמן מסתכלים, לא יכולים להסתכל מטר אחד קדימה, אלא מילימטר קדימה, ואנחנו מקבלים החלטות רגיעות, ולא מסתכלים כמה צעדים קדימה בשביל לראות באמת איך אפשר לשפר דברים לטווח יותר ארוך.
טוב, וזה, תדבר איתנו רגע, חבר כנסת שקלים, מה אתה אומר על הקולות שקורים בעצם עכשיו? יש מין קמפיין כזה שכל יום שעובר רק מרים עוד ועוד את הראש, שאומר בוא נסכים לנסיגה מרצועת עזה וניגש ישר לעסקת חטופים, את יחיא סינואר אפשר לחסל גם בעוד חצי שנה או שנה. מה אתה אומר על זה?
תרשה לי לפקפק בכוונות של אותם אנשים, כי לדעתי יש להם מניע נסתר שהם לא אומרים, שהם פשוט רוצים שהממשלה תיפול. וזה פשוט בושה וחרפה שאנשים עכשיו חושבים על דברים כאלה, רק שאנחנו בשביל שעדיף להם שנפסיד, סלש נתניהו יפסיד, ואז יהיו בחירות, ויממשו את המהלכים הפרוגרסיביים שהם רוצים לקיים, כגון מדינה פלסטינית וכולי. אז אנחנו, אני כן בעד להחזיר את החטופים, בוודאי שכן, ואני חלוק על העניין הזה. אני חושב שאנחנו צריכים פשוט למוטט את החמאס, להשמיד אותם באמת, שלא יהיו כגוף, כגוף שלטוני, לחסל שם את כל המחבלים. זה בסוף יביא לנו את כל החטופים שלנו, וככה, וגם לשלוט ביטחונית ברצועה בסוף המלחמה. וזה, וככה באמת אנחנו ננצח. ככל שהניצחון יהיה מוכרע וברור וחד יותר, זה גם ייתן לנו שקט לטווח הרבה יותר ארוך, וגם מבחינה כלכלית וגם מבחינה אזורית. כי זה, אם אנחנו נפסיד פה את המלחמה הזו חלילה, הסכם השלום עם מצרים בסכנה, הסכם השלום עם ירדן בסכנה, עם האמירויות יהיה בסכנה, הסתכלו לנו בצורה שונה.
והשורה התחתונה, שאם חס וחלילה ישראל תפסיד במלחמה הזאת, רצועת עזה ממשיכה להוות איום על מדינת ישראל, וזה חשוב לומר את זה. חבר הכנסת אושר שקלים,
הליכוד. בוודאי, ואסור שזה יקרה, וכמו שאני מכיר את ראש הממשלה, זה לא אמור לקרות, ואנחנו הולכים לנצח פה רק קצת סבלנות ואורך רוח, ואנחנו בעזרת השם ננצח את המלחמה הזאת.
חבר הכנסת אושר שקלים, הליכוד, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
תודה רבה, הכל טוב.
פרסמות.
בסדר? פרסמות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם סגן יושב ראש הכנסת, סגן אלוף במילואים, אם אני זוכר נכון, חבר הכנסת משה סלומון, שלום.
נכון, בוקר טוב, שלום לך ולכל המאזינים.
איש הציונות הדתית והשר שלך, יושב ראש המפלגה שלך, יותר נכון, שר האוצר, הולך למהלכים ככה לא הכי פופולריים כרגע. זה לא הדבר הכי טוב ונחמד להיות שר אוצר בתקופה כזו שצריך קצץ. תשמע, מה שקורה בינו לבין בן גביר, בתוך הבייס שלכם, לא נשמע טוב ולא נראה טוב.
תראה, אנחנו עסוקים, שר האוצר עסוק כרגע בלייצב את הכלכלה, בלייצב מענה למציאות מאוד מאתגרת שאנחנו מציעים בתוך השלושה, ארבעה חודשים האחרונים. וכשאתה עושה מהלכים דרסטיים שהם צופי פני עתיד, אז בדרך יש מחלוקות ויש אנשים שנפגעים מכך או צלדים כאלה ואחרים. הדבר הזה יוצר לחצים. אז אני מבין שכל משרד או כל שר מאוד חשוב לו ליישם את המדיניות שלו ואת התוכניות המאוד חשובות שכל אחד בנה, אבל לצד זה יש לנו כמלחמה שעולה לנו במיליארדים רבים, צריכים לדעת להתנהל נכון, וכמו שאמרת, זה לא פופולרי להיות שר אוצר בתקופה הזאת. אני מקווה שהשרים יבינו את המציאות ויבינו שאם לא כל אחד יכניס את היד הכיס, אז המציאות לא תוכל משתיקה להתנהל בצורה נאותה.
ומה שעושה שר האוצר, הכל ענייני?
כן.
כי בן גביר לתחושתו אומר, הוא רוצה לפגוע בי בגלל הסקרים.
לא, אין שום, תראה, אנחנו תקל על הסקרים שלנו, אם הדברים לא היו ענייניים, אז היינו עושים דברים פופוליסטיים, שיביאו אותנו להיות יותר פופוליסטיים ויותר נוכחים גם בסקרים. אנחנו כרגע מסתכלים על מדינת ישראל, כרגע שר האוצר רואה את המציאות הכלכלית המאוד כבדה שהמלחמה הזו השיתה עלינו, וכל מה שנעשה הוא כדי באמת לייצב את המשק, ולא שום דבר שהוא פופוליסטי או כנגד משרד כזה או אחר. אתה תסתכל גם בסעיפים עצמם, זה פגיעה בהרבה מאוד פעיליות שגם אנחנו בבייס לנו צריך אותם, ובכל זאת אנחנו מבינים שהקיצוץ צריך להיות בכל משרד ומשרד, וככה זה קורה.
טוב, אולי זה שאלה לשר האוצר, אבל אני אשאל גם אותך, תגיד, יכול להיות שהיה אפשר אחרת, פחות לגלגל את הסיפור הזה של המלחמה לאזרח בכיס שלו?
תראה, אין דרך אחרת, צריך להבין, אנחנו מדברים כרגע על הערכה של תוצאות הביטחון של 250 ומשהו מיליארד, אנחנו מדברים על כמה, על 40 או 50 מיליארד תוצאות אזרחיות כאלה ואחרות. מציאות של בו כמעט 300 מיליארד חדשים, אין דרך אחרת לא לגלגל את זה גם לאזרח, כן? שוב, תחיות, איך לא גורמים לפגיעה.
השאלה אבל אם ייצאו את כל האפשרויות בלי להגיע לכיס של האזרח. יש עוד דרכים להגדיל את התקציב בלי לגעת לכיס של האזרח, הקטן.
שוב, אני חבר ועדת כספים, אנחנו אישרנו גם את הגדלת הגירעון כדי לייצר איזשהו איזון בתוך הדבר הזה, גם לייצר כל מיני מנועי צמיחה כאלה ואחרים. אבל בסוף, בסוף, כשאתה מדבר על מגה אירוע, כמו המלחמה הזאת, אתה לא יכול שלא לגעת גם באזרח, כמובן שאנחנו צריכים למזער את זה, וזה חובתנו. אני כאדם שמגיע מהפריפריה ומגיע מהדרום, אני מבין שהפגיעה באזרח עלולה לייצר כאן איזשהו כאוס גדול, אנחנו נזהרים לא לעשות את זה, אבל בסוף בסוף זה חייב להיות לגעת בכל מה שמוציא
כסף. הזכרת עכשיו שאתה תושב הפריפריה, וכאן אני רוצה לשאול אותך על הקיצוץ, או בעצם חוסר בהגדלת התקציב למרכזי החוסן בפריפריה, זה משהו שתצטרכו לתת עליו את הדעת.
אני בהחלט חושב שצריך להגדיל את התקציב שלו, אני בהחלט חושב שהמציאות מזמנת לנו.
נו, אז איך אפשר להגדיל כשמקצצים?
אתה צודק, ולכן זה מורכב מאוד, כמו שאמרת, מאוד לא פופולרי להיות שר אוצר בתקופה כל כך מורכבת, כי איפה שאתה לא נוגע, גם אם יש לך איזשהם תפיסות ואמונות כאלה ואחרות, איפה שאתה לא נוגע, אתה למעשה יוצא פוגע. ולכן זה מאוד מאוד מורכב, אני לא מקנה בשר האוצר, אני רואה את זה גם בתוך ועדת הכספים, כי על מה ויכוחים גם בין אופוזיציה לקואליציה, ובין כל מיני בעלי עניין בתוך המשק הישראלי. זה מאוד מורכב, אבל בהחלט כאן צריכה להתנהל מדיניות מאוד מאוזנת, מאוד זהירה, שמצד אחד נותנת מענה לעניינים של מרכזי החוסן למשל, לתהליכים שאנחנו יודעים להגיד שאם לא נותן להם כסף, הם לא, הם יחדלו מלהתקיים. יש פה איזונים שצריכים לייצר, אני מקווה שאנחנו נצליח להגיע לעמק השווה בעניין הזה, אבל זה לא יכול להגיע אם כל משרד או כל שר יתבשר בעמדתו ויגיד בשלי אל תיגעו.
טוב, אתה שומע את הקולות של כל מיני פרשנים מטעם עצמם שאומרים בוא נסיים את המלחמה ונחזיר את החטופים?
אני שומע וכואב ועצוב מאנשים שזקנותם מבאשת את בחרותם. זה אנשים שהיו לוחמים, אנשים שהיו, מה שנקרא, אולי אחראים גם לקונספציה.
מה מוביל אותם לזה אז? מה קרה להם?
קשה לי לנתח את הדבר הזה, שיגעון או איזשהו שנאה. אני לא יודע להגיד מה גורם, אבל קשה לי, אני כאיש ביטחון בעצמי, קשה לי להבין שאלוף או רמטכ"ל לשעבר אומר את הדברים ומפנה אצבע מאשימה כלפי הממשלה ולא כלפי חמאס. אויבינו שמנסים לשחוט אותנו, קשה לי להבין איך באדם שאמר משהו עד 6 לאוקטובר וב-7 לאוקטובר לא משנה את הדיסקט שלו, קשה להבין איך אנחנו כל כך אכולים בסינאקס בחזית החיילים שלנו, כן. ימין ושמאל.
ובקשה להבין הזה אנחנו נסיים, חבר הכנסת סלומון, חבר בוועדת הכספים ציונות הדתית, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
תודה רבה,
יום טוב, בשורות טובות. תודה לצוות שלנו, קובי סגל ומוטי קופפר. תודה למאזינים שלנו, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר. נשתמע כאן מחר בעזרת השם.
יום טוב לכולם, להתראות.